שלום וברכה. היום אנחנו נמשיך נושא שדיברנו בפעמים הקודמות. דיברנו על התפצלות האידיאלים לבחינות שונות, למימדים שונים. והיום אנחנו נראה איך האידיאל נוסף מתפלג ומופיע בשני פרצופים, וזה הרעיון של עולם הבא. יש גמרא במסכת ברכות בדף כ"ח שמספרת על כך שתלמידים של רבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר בן הורקינוס, באים להיפרד ממנו, כי הם מבינים שזה כנראה פגישה אחרונה שלהם עם רבם, וכי הוא חולה מאוד. ואז הם באים ומבקשים ממנו שאלה, מבקשים ממנו בקשה אחת גדולה, ושאלה שהם שואלים היא שאלה מאוד מאוד, צריכה להיות מאוד משמעותית. ואנחנו נראה שזה כביכול שיחה לא ממש משמעותית, כן, נראה את זה כאן. אצלכם זה מקור מספר אחת. טענו רבנן, כשחלה רבי אליעזר, נכנסו תלמידיו לבקרו. אמרו לו, רבנו, למדנו אורחות חיים ונזכה בהם לחיי עולם הבא. אמר להם, היזהרו בכבוד חבריכם, וכשאתם מתפללים, דעו לפני מי אתם מתפללים, ומנו בניכם מן ההיגיון, והושיבום בין ברכי תלמידי חכמים, ובשביל כך תזכו לחיי עולם הבא. אז עצם הפתיחה כאן היא פתיחה מפתיעה. למה? כי כמו שאמרנו, זו שיחה אחרונה כמעט שלהם עם הרב. אז מה הם מבקשים? שיזכו לחיי עולם הבא? אבל הם יודעים שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. הם כנראה כבר למדו מסכת סנהדרין ופרק חלק שאומר שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, והם תלמידים של רבי אליעזר, כן? זה הרמה של רבי עקיבא, למשל, הוא היה תלמיד של רבי אליעזר, כן? זאת אומרת, זה הרמה של התנאים. אז איך הם שואלים שאלה בסך הכל שתשובה כבר ידועה מראש? ועוד מפתיע שגם הוא עונה להם מה לעשות. הוא היה יכול להגיד, אל תדאגו, יש לכם חלק לעולם הבא. אלא אנחנו ננסה להבין אם כך, אז מה זה חלק לעולם הבא, ומתוך כך נבין אז מה הם שאלו אותו, על מה הם ביקשו. אנחנו רגילים שיש עולם הזה ועולם הבא, והרבה מדברים על זה, אבל האמירה הזאת היא אמירה מאוד אוניברסלית לכאורה. בכל התרבויות ובכל הדתות יש עולם הזה ועולם הבא. כך זה היה עוד במצרים העתיקה, שאנחנו יודעים שהם דיברו שם שיש נשמה אחרי מוות, היא הולכת לעולם הבא. ומה קורה שם בעולם הבא? יש פירוט מדויק וממש פרטי פרטים איך שוקלים הלב של האדם, אם הלב שלו יותר כבד מהנוצה או לא, ואז אם יותר כבד אז הוא כנראה היה רשע, ואם יש לב שלו יותר קל מנוצה, שוקלים את הלב שלו, כל מיני דברים שם, פרטי פרטים, תיאור מה קורה בעולם הבא. וכך כל הדתות, בבבל, מסופוטמיה, וגם בסין, בכל מקום, גם איפה שבכלל לא היה מגע עם עם ישראל, כולם יודעים שיש שתי עולמות, עולם הזה, עולם הבא. לעומת החלוקה הזאת של עולם הזה לעולם הבא, ביהדות תמיד היה ידוע ומובן שאין שתי עולמות. עולם הוא רק אחד. ביהדות מאז ומתמיד הייתה קונספציה, גישה, שהעולם הוא אחד, בין מימדים שונים, רובדים שונים של העולם. אבל אין שתי עולמות. עולם הוא אחד. יש עולם שאנחנו קולטים אותו, תופסים אותו, מבינים, ויש מימדים בעולם שאנחנו לא קולטים אותם. את המימדים הללו שהם לא נתפסים אצלנו, אפשר היה לכנות, לקרוא לזה עולם הבא, אבל זה לא מקום אחר, זה לא עולם אחר, עולם הבא. זה פה, זה אותו עולם. רק גוונים שונים, רמות שונות של אותו עולם. ולכן, בתנך לא מוזכר אפילו פעם אחת שקיים עולם הבא. יש רמזים שאומרים לנו שכן, הנה שם, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת, זאת אומרת שאז זה גם לעולם הזה, לעולם הבא, לעתיד לבוא, וגם מדברים על משהו שהוא יהיה מעבר לתפיסה. אבל אין, לא מונח כזה עולם הבא בתנך, וגם אין, לא רק לא, אין מונח, אין גם אמירה מפורשת, יש עולם הבא בצורה כזו או אחרת. וזה לא במקרה. תורה באופן עקבי, הקפידה לא לחלק את העולם לזה ולהבא. לכן אין גם בתנך אזכרה של עולם הזה. לא מדובר שקיים עולם הזה, אלא יש מציאות אחד, חלק ממנה אנחנו קולטים, חלק לא קולטים. למשל, אולי אפשר לתת דוגמה למה פירוש הדבר שיש רובדים שונים של המציאות. ניקח מציאות שלנו, עולם הזה, הכיתה הזאת, נדמיין לעצמנו שכאן בתוך הכיתה יושב מישהו שהוא חירש, והוא לא מסוגל לקרוא ולהבין בשפתיים. והנה האדם הזה יושב כאן בכיתה, והוא רואה שיש כאן תלמידים, ויש כאן מישהו שמדבר ועושה תנועות ועושה כל מיני ומחייך כן, אל תחשבו, זה לא היה שם, מי שבאינטרנט רואה אותנו, זה לא הייתה הפסקה. אנשים התחילו בטח שם משהו לחבר חוטים וללחוץ על מה קרה פה, פתאום הצליל נעלם, מה קרה, בום בום בום, דופק במחשב. תמיד אמרתי שצריך להחליף את המסך הזה. מה תראו? אני מבטיח לכם שאתם לא תשאו פה עד סוף השיעור, אם ככה אני אמשיך לדבר, אם ככה זה יימשך. באיזשהו שלב אתם תגידו, טוב, בסדר, הפעם שיעור לא הלך, ואתם תלכו. למה? כי עיקר מה שמתרחש כאן עכשיו בשיעור הזה, זה הדיבור, זה התוכן דברים שאנחנו עכשיו משוחחים. זה לא ש... כל מה שאנחנו רואים מסביב, זה לא עיקר. זה חשוב, אבל זה לא עיקר. ואותו אדם שהוא חירש ולא מבין שום דבר מה שהולך פה בשיעור, הוא מבחינתו נמצא במציאות אחרת, בעולם אחר. אנחנו בינתיים דיברנו על יוון העתיקה ועל מצרים העתיקה ועל לב של בן אדם ונוצה וכל מה שדיברנו, הוא פשוט לא היה שם. אתם ראיתם תמונה הזאת, אתם דמיינתם לעצמכם מוזניים ואת הלב ואת הנוצה, אבל הוא לא. הוא רואה, מסתכל ככה על מסביב, הוא לא קולט כלום. הוא פשוט לא נמצא פה, הוא לא בעולם שלנו. למרות שפיזית, בגופו, הוא כן, הוא יושב כאן. אבל הוא לא פה, באמת לא. עכשיו נדמיין לעצמנו, לא זו בלבד שהוא חירש, אלא הוא גם עיוור. הוא גם לא רואה אותנו כעת. במקרה כזה, תוצאה תהיה עוד יותר קיצונית. במקרה כזה, אדם שהוא חירש ועיוור, הוא גם לא ידע שאנחנו נמצאים כאן. אם הוא יושב פה מאחורי השולחן, קורא ספר בכתב ברייל, אוכל ארוחת בוקר שלו, הוא יושב, מזמזם אולי איזשהו שיר, הוא לא יודע שאנחנו כאן, ואנחנו מדברים, ואתם צוחקים, ואנשים מסתובבים שם מסביב. הוא לא מודע שאנחנו פה. כיתה שלמה. אנחנו פשוט לא בעולמו. הוא לא כאן. למרות שפיזית, גוף שלו ודאי כאן. והוא חי חיים שלמים, אולי הוא חושב מחשבות גדולות ולומד דברים חשובים וגדולים, אבל הוא באמת בעולם אחר. זאת אומרת, במילים אחרות, אם אנחנו רוצים להגדיר מה פירוש המונח הזה, העולם, או נקרא לזה מציאות, מה זה מציאות? מה זה עולם? הזה או הבא, לא משנה, העולם, מה זה? אנחנו בלית ברירה חייבים להגיע למסקנה שהעולם זה פונקציה של קליטה. זה לא משהו, אלא זה אופן הקליטה. מה שאתה קולט, זה העולם שלך. ואם אתה קולט דברים שלא קיימים פה במציאות, אז אתה בעולם אחר, מה שאתה קולט. ואם אתה לא קולט כלום, אז מבחינתך, אין עולם. עולם זה קליטה. עכשיו, תארו לעצמכם שלא רק שחסרים לו שתי חושים הללו, שבהיעדר שלהם הוא לא יהיה פה, אלא להפך. יש לו שני חושים נוספים, לא חמש כמו שיש לנו, אלא שבע. אז עוד פעם הוא יהיה בעולם אחר, עוד פעם אנחנו לא נהיה כאן. מבחינתו הוא יהיה במקום אחר, למרות שהוא יושב פה בינינו כאן, הוא יהיה במציאות אחרת. וזה מלמד אותנו שבעצם מה שאנחנו מדברים של כניסה או יציאה מעולם, זה רק עניין של תפיסה, של ההבנה, של קליטה, כמו שאמרנו. אפשר ללכת בצורה אפילו יותר מינורית, לא צריך עד כדי כך שהוא אפילו לא שומע ולא רואה. סתם ילד, אבא ואמא רוצים לדבר במטבח, וילד יושב שם, והם רוצים להגיד איזשהו סוד. אז אפשר להוציא ילד מהחדר, ואז הוא יהיה במקום אחר, הוא לא יקלוט מה שקורה ביניהם שם. או אפשר שילד יישאר שם במטבח, הם פשוט יעברו לאנגלית והתחיל לדבר בשפה אחרת, והוא כבר לא בעולם הזה. אותו דבר גם גן עדן. להוציא את האדם הראשון, גירוש מגן עדן, לא היה צריך בשביל זה לדחוף. מספיק לשנות אופן הקליטה, ואדם שהוא נמצא בגן עדן, הוא כבר לא בגן עדן. זאת אומרת, גירוש מגן עדן זה לא משהו פיזי צריך להיות, זה פשוט שינוי קליטה, ואתה כבר במקום אחר. אז אם כך, אנחנו צריכים לנסות להבין לפי היהדות. זאת תפיסת עולם היהודית. זאת אומרת, אנחנו אומרים שזה העולם שלנו, ומה שאנחנו קולטים זה מה שאנחנו קוראים לזה זה. אז לאן הולכת נשמה אחרי 120, אחרי שאדם נפטר? אז מה שקורה לה זה שהיא לא הולכת לשום מקום. זאת אומרת, אנחנו מדברים ככה, זה מין סגנון, ביטוי כזה, שהוא הלך לעולמו. נשמה הלכה לבית דין של מעלה. אבל באמת נשמה לא הולכת לשום מקום, אין כזה דבר מקום אחר, עולם הבא במובן החיצוני של העולם שלנו, אלא אנחנו קולטים את המציאות באמצעות חמשת החושים, וכשהנשמה נפטרת מן העולם, היא נפטרת מהגבלה של חמשת החושים, כי יש לנו רק חמש חושים, אנחנו לא יכולים לקלוט יותר, כי יש רק חמש, אבל המציאות יותר גדולה, יותר רחבה מהיכולת שלנו לקלוט בחמשת החושים. אולי דוגמה הכי פשוטה, בנאלית, זה שאנחנו נגיד יודעים שישנם צבעים בעולם שאנחנו לא קולטים אותם, כמו צבע אינפרה אדום למשל, או אולטרה סגול. אנחנו לא יודעים, לא קולטים אותם. מכשירים מעידים לנו שיש כזה דבר, אנחנו לא קולטים. זאת אומרת שהמציאות יותר רחבה למה שאנחנו מסוגלים לקלוט. אז מצד אחד חמשת החושים שלנו מאפשרים קליטה, מצד שני הם עצמם המגבלים קליטה, כי שמיעה שלנו היא רק על גובה צליל מסוים, למעלה מזה אנחנו, זה אולטרסאונד, אנחנו לא שומעים אותו, או צלילים מאוד נמוכים, דציבלים מסוימים, אנחנו לא קולטים. אז הדבר הזה הוא מעיד על זה שחמשת החושים שלנו הם מגבילים. כאשר נשמה עוזבת את העולם, נפטרת מן העולם, מהמציאות, היא נפטרת מחמשת ההגבלות הללו, היא נפטרת מהחושים, ואז היא מתחילה לקלוט את המציאות הרחבה על ידי אינספור חושים, כי המציאות באמת, העולם באמת הוא אינסופי, יש בו אינסוף מימדים, ולזה אנחנו קוראים שהוא נפטר, הוא נפטר מהגבלות, ועל די כך הוא הלך לעולמו. עכשיו, הרעיון הזה שהעולם הוא אחד ולא שתי עולמות, כמו שאנחנו רגילים לומר שיש עולם הזה ועולם הבא, אלא עולם הוא אחד ומציאות הוא אחד, הרעיון הזה יש הרבה חז"ל מספרים עליו, מדגישים, מדברים על זה, ראשונים ואחרונים ואחרוני אחרונים, כל הזמן מדברים על הרעיון הזה שעולם הוא אחד, אין שתי עולמות. כמו אצלכם למשל, תסתכלו במקור 2, אומר הרב צבי יהודה, לעתיד לבוא יתגלה האור שהיה קיים לפני העולם ונגנז מתוך ההתאמה למצבו. במשך שנים ודורות הולך הוא ומתגלה. כל מה שמוכן להתגלות, ברור שהוא ישנו גם עכשיו. המציאות שמתגלה בעוד תרי, שתתגלה בעוד תרי אלפי שני ועוד תרי אלפי שני, היא יסוד הבריאה וכבר ישנה וקיימת עכשיו. כן, תשימו לב, מה שעתיד להיות, עתיד, הוא קיים כבר עכשיו. אצלנו הכל אחדות אחת שלמה. אנחנו עם דביקים בהשם אלוקיכם. במצב זה, העולם הבא נמצא בעולם הזה. זה הרעיון. העולם הבא לא נמצא במקום אחר, הוא נמצא בעולם הזה. המצב האידיאלי הוא הופעת עם של נביאים בארץ הנבואה. תפיסת העולם, כמו שאנחנו רואים אצל הרב צבי יהודה, תפיסת העולם האחדותית, שהעולם הוא אחד ואין שתי עולמות, תפיסה הזאת היא יסוד של ההסתכלות הנבואית בעולם. ואנחנו שואפים לתחייה, להופעה מחדש של הסתכלות הנבואית, של חזרת הנבואה לעם ישראל ברובד של עם כולו נביאים. ולכן רב צבי יהודה אומר אצלכם במקור 2א, הוא ממשיך, אומר, יש יחידים שתופסים, מרגישים וחיים את העתיד בהווה. עולמך תראה בחייך. הביטוי הזה, עולמך תראה בחייך, זה ביטוי לקוח מגמרא, ממסכת ברכות, שאומרת בעצם מה שאני עכשיו אמרתי לכם עד עכשיו, בתמציתיות. עולמך, זאת אומרת, העולם האינסופי, העולם הבא, אנחנו מאחלים, אנחנו מברכים את האדם, מאחלים שאתה, עולמך, תראה בחייך, לא אחרי שתמות, לא רק לעתיד לבוא, לא רק בסוף ההיסטוריה, אלא עכשיו. אדם יכול לפתח קליטה יותר רחבה, ואז הוא רואה מציאות באופן אחדותי. לא כאילו יש שתי עולמות, אלא עולם אחד. וזה מה שחז"ל אומרים שם, עולמך תראה בחייך. את העולם הבא, בעולם הזה. אותו עיקרון, כמו שאמרתי לכם, אנחנו שמענו ולמדנו את זה הרבה פעמים. אנחנו פשוט לא שמים לב למה שאנחנו בדרך כלל קוראים. זה דברים ממש קלאסיים, שעברו על זה הרבה פעמים, כמו למשל ספר מסילת ישרים, הוא מדבר על זה בפירוש, הוא אומר את זה. אנחנו, ואני מתאר לעצמי שהרבה אנשים מכירים את הספר הזה טוב, פשוט לא שמים לב כשאנחנו נפגשים עם הטקסטים של, של חז"ל, כמו עכשיו ראינו בגמרא, או של, של אפילו במסילת ישרים, אנחנו פשוט לא שמים לב למה ששם נאמר, אבל הרבה ראשונים ואחרונים וחז"ל אומרים לנו, העולם הוא אחד, לא שתי עולמות. תסתכלו את זה ברמח"ל, אומר לכם את זה במקור שלוש, במסילת ישרים. אך הקדוש, אדם הקדוש, הדבק תמיד לאלוקיו, ונפשו מתהלכת בין המושכלות האמיתיות באהבה בוראו ויראתו, הנה נחשב לו, לאדם הקדוש, כאילו הוא מתהלך לפני השם בארצות החיים עודנו פה, בעולם הזה. כאילו הוא מתחבר למלאכים העליונים ממש, עודהו בעולם הזה. ועד כמה הדבר הזה הוא יסוד של היהדות, הסתכלות שהעולם הוא אחד ולא שתי עולמות, עולם הזה ועולם הבא, אתם יכולים לראות בדבריו של הרמב״ם, שהוא אומר את הדברים הללו ממש בספר הלכתי, ביד החזקה, כשהוא מדבר על, על הלכות תשובה, אז הוא אומר את זה ממש בצורה ברורה, חד משמעית. תסתכלו אצלכם במקור 4, אומר ככה: זה שקראו אותו חכמים עולם הבא, לא מפני שאינו מצוי אתה. אתם רואים את זה? מה שחכמים, ואנחנו יודעים, ביהדות המון פעמים מדברים, וגם במשניות, וממש המון המון, גמרא כמובן, הרבה הרבה יש חלוקה כזאת, עולם הזה, עולם הבא. אז מה הרמב״ם אומר על חלוקה הזאת? הוא אומר, לא, אל תחשבו שזה יהיה רק אחר כך, כמו שרב צבי אומר, אחרי הרבה שנים. לא, הוא אומר, הוא נמצא, אתה. וזה, וכאילו העולם שלנו, והעולם שלנו כאילו עובד, ואחר כך יבוא אותו העולם, אותו העולם האינסופי, אחר כך רק יהיה משהו גדול ומיוחד לעתיד לבוא. אז הרמב"ם אומר, אין הדבר כן, אלא הרי הוא מצוי, העולם הבא מצוי ועומד עכשיו. הוא מצוי ועומד, שנאמר, אשר צפנת ליראך, פעלת וכו'. אז למה אם כך, רמב״ם מקשה כביכול על עצמו, אומר, אז למה אם כך אנחנו אומרים על עולם הבא, כאילו הוא באיזשהו מקום אחר, כאילו הוא נמצא מחוץ למציאות שלנו, אומר, ולא קראו עולם הבא, אלא מפני שעוד תן החיים באים לו לאדם אחר חיי עולם הזה שאנו קיימים בו בגוף ונפש, וזהו הנמצא לכל אדם בראשונה. זאת אומרת, כשילד מתחיל את חייו, מתחיל לחיות חייו, אז הוא, אז הוא קודם כל נפגש עם מציאות פיזית, מציאות של עולם הזה. ולכן הוא קורא לזה זה, כי זה מה שהוא קולט. אבל כשהוא מתעלה, כשהוא מתפתח, הוא מגיע למדרגות יותר גבוהות, אז הוא נחשף למימד יותר עליון, לקליטה יותר גבוהה, והקליטה יותר גבוהה, אנחנו קוראים לזה עולם הבא, ולכן הוא הבא בתור. אתם מבינים? העולם הבא זה, הוא נקרא מבחינה כרונולוגית של קליטת האדם במשך חייו, לכן זה נקרא עולם הבא, אבל לא שישנה מציאות במקום אחר מבחינה רוחנית. עכשיו השאלה שאנחנו ננסה להבין, אם כך, אז למה כל הרבנים וכל ה... והרבה פעמים בתורה, בתורה שבעל פה, למה כולם עד עצם היום הזה כל הזמן מדברים על עולם הבא? כי יש שתי עולמות, הזה והבא, שתי עולמות, וכל מיני מילים שאנחנו אומרים, אדם הולך מפה לשם, ונשמה שלו עלתה למרומים, וזה מגיע למשהו שם, כאילו יש איזושהי מציאות מחוץ שלנו. למה הטרמינולוגיה היהודית היא כל כך שכיחה, כל כך מלאה בדיבורים וחינוך שאנחנו קיבלנו מגיל אפס, זה שיש שתי עולמות? למה זה כך? על זה אנחנו ננסה לענות בשיעור הבא, בעזרת השם.